subito. הדבר הראשון שאני תמיד שואל את עצמי לפני תחילת השיחה הזאת זה באיזה זכות אתה מדבר בכלל? לא רק מי אתה, אלא מי שמחה לעשות את הדבר הזה. ובאמת אני חושב שאני מנסה לומר פה בכנות לפני השיביתי ש... באמת לא, באמת לא לעצמי אני עושה את זה. בכנות אני חושב שזה חשוב פעם אחת בשנה לעשות חשבון נפש נוקב איפה אנחנו נמצאים. ייתכן ש... ורבים ממליצים לי לעשות את זה יותר מאשר פעם בשנה, אבל לפחות פעם אחת בשנה, ערב יום הרחמים, זה הזמן לפחות שמישהו, ואני בטוח שאם היה מישהו אחר מוכן לעשות את זה הייתי שמח הרבה יותר לשבת ככה אני יחד איתכם ולשמוע. אבל מה אפשר לעשות שאין מישהו אחר? אז במקום, בדבר הזה, במקום שאחרים לא עושים, אז אני עושה את זה. אני יכול להגיד שזה לא פשוט, אני יכול להגיד שאני משתדל להתבונן בעצמי לפני שאני נותן את השיחה, שלא תהיה פה נגיעה. גם ההכנה של השיחה עצמה היא משמעותית לעצמי. ואני מפלא באמת שאני לא אקשל במה שאני אומר, לא בתוכן, לא בצורה, לא באמירה. אני יכול לפני כן לומר עוד דבר אחד, ש... העיתוי של השיחה הוא מובן. אחר בערב, בעזרת השם, יום הכיפורים. מצד שני, זה לפני בין הזמנים, כמה בסופו של דבר, אני מבין שבארוחת ערב יעסקו בשיחה הזאת. אבל כמה מעבר לזה, זאת אומרת, כמה זה נוגע לטווח ארוך. כמה זה דבר שנוגע, שיש לו משמעות אחר כך, שעושים עם זה משהו. אני לא בטוח. אני יודע גם את מגבלותיי ברוך השם. ואם אני אצליח במשהו לנגוע אצל מישהו שנמצא פה, אז זה כבר דבר גדול. זה כבר דבר גדול ומשמעותי. ולכן בהגדרה אני מנסה לנגוע בהרבה נושאים, ויכול להיות שכל אחד יש איזה נושא אחר שנוגע בו. כמה קשיים בהגדרה בשיחה הזאת? קודם כל היא ארוכה. היא ארוכה, באמת היא ארוכה מאוד במה שמקובל במקומותינו. והאורך הוא מקשה, הוא מקשה על הקשבה, הוא מקשה על עוצמת היכולת להיות שותף לזה. אני רוצה להיזהר מאוד מהכללות, וכשמצד אחד אתה רוצה לומר דברים בצורה חדה, אז אתה מגזים. כי ההגזמה היא נועדה קצת לחדד את מה שצריך תיקון. קצת שני, אני חושב שצריך מאוד לזכור את הפרופורציות גם. גם אם בסופו של דבר אנחנו כמובן נתייחס קודם כל לדברים הנפלאים והטובים שיש כאן, בסופו של דבר יש לפעמים תחושה, וזכיתי בשבוע האחרון לנסוע לשלושה ביקורים בצבא. האחד ברמת הגולן לבקר שני שריונים שלנו, והאחד בתל ערד לבקר נחלאי אחד שלנו, והאחד בבח כפיר לבקר 18 חיילים שלנו. ותוך כדי הנסיעות אני מדבר עם החבר'ה, שואל אותם את דעתם, ותחושה שהייתה מקובלת על רבים מן המשתתפים בנסיעות השונות זה שמה שטוב זה די מובן מאליו, מה שטוב זה די נתון, זה נמצא, כלומר מה שטוב זה פשוט, כאילו עיקר השיחה להגיד מה לא טוב. האמת היא לא כזאת, אני באמת לא מרגיש ככה. האמת היא להגיד גם מה טוב, ולהדגיש את הטוב, ולהעצים את הטוב, ויש פה המון 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 טוב. דרך העולם, כשאתה אומר דברים קשים, הם יותר נחרטים. לפני שאתה מרגיש שמה שטוב זה פשוט ברור. זה ברור שיש פה דברים טובים. אבל אני חושב שגם חשוב מראש שמבחינת הפרופורציות, אף אם הדברים הפחות טובים יהיו מודגשים ויהיו לא פשוטים, שנזכור את הפרופורציות, שהפחות טוב, כמה זה 5%, 10%, אין לי שום אפשרות לקמת את זה, לא חושב שזה גם נכון לקמת את זה. אבל רובה דרובה דרובה הוא עצום ונפלא, שלא נתבלבל. שיחת מוסר לא מקובלת במקומותינו. אני חושב שזה חלק מבעיה, זה לא חלק מפתרון. ולתת שיחת מוסר, שעה ורבע, גבל, איך אפשר להכיל את הדבר הזה? בנוסף, כמובן, אני חושב שיש מגבלה בזה שאני אומר את השיחה, כי זה נקודת זווית די סובייקטיבית. ואני משוכנע שאם אחד הרם עם האחרים, אחד מראשי ישירות את השיחה, את השיחה אחרת. הן בתוכן שלה, הן בסגנון שלה, הן בדגשים שלה. יש אני מתחיל את השיחה, אני רוצה להזכיר את מורי ורבי הרב עמיטל זכר צדיק לברכה. אני יכול להגיד שאני כל יום מרגיש פה את חסרונות. זה לא אמירה מן השפה ולחוץ. ההשפעה שלו, הדוגמה האישית שלו, העוצמה שלו, התורה שבו, החיים שבו, ההימצאות בתוך המציאות, מתוך תורה, הגדלות העצומה בתורה, הגדלות בחיים. אין לי מילים לתאר את הגודל הזה, ואין בכוונתי כרגע להרחיב בזה. אני רק מציין ככה איזושהי הרגשה בלב, כמה הוא חסר. ברמה הפרטית והאישית, ברמה הישיבתית, ברמה של כלל הציבור הציוני דתי, וברמה של עם ישראל בכלל, כמה הוא חסר. פתחתי בזה שיום הכיפורים הוא יום הרחמים, ואני לא יכול גם באופן אישי וגם באופן כללי לדלג על העובדה שלפני 39 שנים יצאנו בעיצומו של היום למלחמה, וזה ממש ממש לא היה רחמים. זה היה דין עצום עצום ואדיר. ואני יכול להגיד באופן אישי שמאז המלחמה הזאת, מבחינתי השתנה הציוויון של היום הזה. זה נכון, אני לא אריך בזה כרגע, שבמובנים רבים ועמוקים, מלחמת יום הכיפורים, אחד הניצחונות המפוארים ביותר של עם ישראל בדור הזה. אבל התחושה הציבורית היא לא כזאת. תחושה של כישלון, היא תחושה של הפתיע אותנו בצדק, היא תחושה שמבטאת משהו עמוק. אבל חסדי השם האדירים שהיו שם, הם, אי אפשר לתאר אותם. ועדיין, כשאנשים מידך נהרגים ואתה נשאר בחיים, אתה שואל את עצמך, מה פתאום הם ולא אני? מה פתאום אני נשארתי בחיים? התחושה הזאת הבלתי אמצעית של עמידה לפני השם, שאתה, זה לא פרזה, זה לא דרשה, זה בין חיים למוות. ואז כל השאלות הגדולות, המקיפות, מה אתה עושה פה ובשביל מה אתה נמצא פה? אני יכול להגיד שבאופן אישי, מלחמת יום הכיפורים השפיעה עליי יותר מכל אירוע אחר בחיים. אין לי ספק בזה. והטביע את חותמה על האישיות, על השקפת העולם, על מה אני עושה פה. ומבחינתי, אחת המסקנות המרחיקות לכת של המלחמה הזאת, זה שנשארתי בחיים, זאת בדיוק השאלה הזאת. הקדוש הוא לא השאיר אותך סתם. יש לך פה מה לעשות. יש לך שליחות, אתה לא בר בשטח. יש לך תפקיד. אם הקדוש חושב לנכון שהוא השאיר אותך, סימן שיש לך פה מה לעשות. ואתה צריך להשתדל להיות נאמן למשימה הזאת, לתפקיד הזה. אני רוצה להתחיל ולא באופן טכני, לדברים הטובים והנפלאים שיש פה. אני רוצה להדגיש בדבריי שזה ממש לא מובן מאליו, כל הטוב הזה. מורנו ורבנו הרב עמיטל זכר צדיק לברכה תמיד דיבר על זה שהישיבה זה התלמידים. ואין ספק שהתלמידים משפיעים השפעה מכרעת מהי הישיבה, מה הצביון של הישיבה, מה אופי הישיבה. ואני חושב שבאמת יש פה בהרבה מאוד מובנים איכות בקנה מידה. איכות בקנה מידה. ברמה האישית של האנשים, ברמה האינטלקטואלית של האנשים, ברמה של הרצינות, של ההתמדה. בנוכחות של האנשים בבית המדרש, כולל מוצאי שבתות, בלימוד בעיון, בהיקף, בעוצמה. אני חושב שחודש אלול האחרון, אני חושב שהיה דוגמה מצוינת, גם לנוכחות בשיעורים הכלליים, גם בלימוד סדר צהריים, ההשתתפות בתוכניות ההלכה והמחשבה והתנ"ך. אני חושב שהשילוב גם של חוצניקים ממקומות שונים, ממקומות שונים גם גיאוגרפיים וגם מהותיים, והישראלים, יש בו ברכה עצומה. יש בו אתגר עצום, שלא תמיד פשוט אם אנחנו אכן נרתמים בו כראוי, אבל זה אתגר עצום. שאני חושב שבראייה כוללת לראות את מספר תלמידי חוץ לארץ שעלו לארץ, זה עצמו מפעל אדיר לבד. ושמצאו לנכון לראות את עצמם כאן, יש כזאת חבורה גדולה ומרשימה בשנה ב' של חוצניקים, מגיע יישר כוח עצום לכל אחד ואחד מהם. כמובן, גם לשנה א', אני לא באתי למעט. אבל מי שנשאר עוד שנה, מוצא את עצמו כנראה טוב כאן. ויש לחצים מההורים, תבואו, מספיק, צריך תכלס, להתחיל ללמוד ברצינות, ובכל אופן נשארים בישיבה. לא מובן מאליו. אני חושב שיש פה כולל רציני מאוד. כולל רציני מאוד, שיש בו, אפשר להגיד, שלוש קבוצות. יש את הכולל הרגיל, את כולל ההלכה. יש את הכולל של הרב רימון, יש את הכולל הגבוה, שאני חושב שכל אחד מוסיף את שלו לישיבה. יש פה דוגמה אישית של אנשים נדירה, שאנשים שקועים פה יומם ולילה בתורה. בתורה, בחיי תורה. אני יכול להגיד גם באופן האישי שאני לומד מכל אחד מהאנשים שנמצאים כאן. באמת, אני חושב שמי שנמצא פה שנים על גבי שנים ומשקיע, זה דבר עצום. זה דבר מעורר התפעלות עצומה. אני חושב שיש לזה משמעות מבחינת הרמה הלימודית של הישיבה. אני חושב, ואני אתייחס את זה אולי בהמשך גם, שהייתי שמח מאוד שחבורה גדולה שגדלה בישיבה היא זאת שתרכיב את הכולל של השנים הבאות. אנחנו מאוד שמחים על זה שהכולל מקווה מהווה מוקד משיכה לישיבות אחרות. גם כשבאים ללמוד הלכה, וגם כשבאים ללמוד כאן עיון, וגם כשבאים להיות כאן להסתופף בצילם של אנשים הגדולים שיש כאן, שכולנו למדים מהם. אבל אני חושב שבוודאי שיש מקום לבדוק כמה יש אפשרות שגם מתוך ישיבתנו יישארו אנשים לאורך שנים ארוכות. אני חושב שיותר ויותר יש מעורבות של הכולל בקשר עם הישיבה. הארגון של הכולל בינם לבין עצמם, מה שגם גדליה ושמואל עוסקים בקשר שבין בני הכולל לבין עצמם, על האחריות של קליטת המשפחות בכולל, על פעילות חברתית, על שיעורים, על הקשר פה עם החבר'ה הצעירים, אם זה באירוח, אם זה בדברים נוספים. אני חושב שאפשר לשמוח בזה. אני חושב שהחברותות בין מבוגרים לצעירים, בין ישראלים לחוצניקים, בין תלמידים כאן לילדי הישוב, זה דבר גדול. אני חושב שיש יותר שותפות של תלמידים בקשר עם חיילים בצבא, וגם זה דבר גדול. ראינו ממש שלשום נוכחות כאן של בית ספר המיטל, והירתמות כל כך יפה, בעיקר של בני שנה א' וב', לקחת זמן ובאמת קצת לתת להם טעם מה זה הישיבה. אני חושב שיש יוזמות יפות של תלמידים, הן בתחום הלימודי, הן בתחום החברתי, שאני רק בא לחזק אותם. אני חושב שאני שמח בהם מאוד. אני חושב שאני באמת רוצה להדגיש ככה בחיוב גדול, שוב, אני רוצה להדגיש, אני אומר משהו טוב על קבוצה ספציפית, זה לא בא להגיד משהו פחות טוב על אחרים. זה בא להגיד טוב על האנשים האלה. אני חושב ששנה ה' של היום היא בהחלט דוגמה מרשימה שנושא לימוד התורה הוא מרכזי, הוא משמעותי, הוא משפיע טוב על כולנו. אני רוצה להגיד יישר כוח גדול גם על זה. אני חושב שיש יותר נכונות לעזור בנושא של קליטת השבושים הישיבה. גם הפעילויות שנעשות בזכר אוריה זכרונו לברכה, בחתמה ופעילויות אחרות, אנשים שותפים. זה שמספר תלמידים נרתמו והתנדבות להיות חצרמים, אני חושב שזה דבר שתורם להם, תורם לאותו רם שנמצאים איתו, ותורם לכלל השיעור שנמצאים איתו, הן ברמה הלימודית והן ברמה האישית. זה שהחבורות של הלימוד בימי שישי ככה ב-12:30 הן יפות, וזה כל כך יפה שיש כל פעם מישהו אחר לוקח איזה נושא ומרחיב בו. אני חושב שכל התלמידים שעוסקים בפעילויות של התנדבות, אני חושב שזה דבר גדול. אני חושב ששירתי האחסוף ביום חמישי בערב, תשע מדרגות, קונצרטים שהיו במשך השנתיים האחרונות, אני חושב שזה דברים יפים. בהזדמנות הזאת אני רוצה להגיד, וזה לא על חשבון, אני אומר את זה גם באופן אישי לאנשים, אני רוצה להגיד גם באופן כללי. אני רוצה להגיד יישר כוח עצום לכל בעלי התפקידים בישיבה, ויש פה המון, המון. יש קב"טים, ויש מי שעורך דף קשר, ועורך חלון שבות, ויש גבאים, ויש אחרי שבת, ויש כיתת כוננות, ויש אחרי שמירות, ויש אחרי תורנויות, ויש אחרים על קשר עם החיילים ולביקורים בצבא, ויש אחרים על מקומות בבית המדרש, ואחרים על החדרים על המקומות. יש מי שמפיץ דף קשר ומקליד אותו ומהדק אותו, יש מי שאחראי על הדואר ועל חדר הקפה ועל החלב, יש חובשים בישיבה, יש אחראים על טישים ועל גמחים שונים למיניהם, ויש אחראים גם על מקומות בימים נוראים בישיבה. ואם ייתכן ששכחתי כמה, זה לא מתוך חס ושלום זלזול, אלא מתוך שאולי לא חשבתי מספיק, לא הקפתי את כולם. אבל אני אומר בהזדמנות הזאת יישר כוח עצום. אני מודה לכל אחד באופן אישי, ואני מודה בשם כולנו לכולם. כי אני חושב שהם ובזכותם הישיבה מתפקדת. בין השאר, לא רק בזכותם, אבל גם בזכותם. וזה לא דבר מובן מאליו. ומי שעושה את התפקיד הזה בצורה רצינית וטובה, נדמה לי שכך רוב האנשים שהזכרתי, אני חושב שהם מקדישים מזמנם לציבור, עם כל הביקורות שהם חוטפים, אני אתייחס לזה אחר כך. לחשוב כמה כל אחד משקיע במרכאות מהזמן הפרטי שלו בשביל הכלל. וכמה כולנו חייבים לכל אחד מהם תודה בניהול השוטף של חיי הישיבה. אני חושב שתוכנית לדרכנו שהייתה פה בשנים האחרונות היא מופת למי שיזם אותה, למי שביצע אותה, למי שהיה שותף לה. ואני חושב שאני אשמח שתתחדש ביתר עוצמה, כי אני חושב שזאת זכות, זאת לא חובה. אני רוצה כאן מעבר למה שאמרתי באופן אישי להגיד שהכוח מיוחד גם אישי וציבורי למוטי גוטמן. על כל פועלו בישיבה, וכל נושא שהוא עוסק בו. לא יודע כמה כל הציבור מודע, כמה כולנו, ללא יוצא מן הכלל, חייבים לו תודה. אלה שנמצאים בשיחה, ואלה שלא נמצאים בשיחה, כמה כולם חייבים לו תודה. אני חושב שבגדול הקשר בין רמי לבין תלמידים הוא מתחזק. אני חושב שאפשר יותר. תכף אני אדבר על מה שהרמים צריכים לשפר, אבל אני חושב שהוא משתפר. אני חושב שתוכנית צורים של הרב גורדין והנכונות היותר גדולה לבחון עיסוק בחינוך היא דבר מבורך. אני חושב בכל אופן שמה שבשנה שעברה אייל גזונטייב וחבריו יזמו לעשות מעמד הוקרה והכרה טובה לכל הצוות של הישיבה, לצוות התחזוקה והאוכל, זה דבר נפלא. דבר נפלא ומרגש, שגם זה לא מובן מאליו. סך הכל אני חושב ששיתוף הפעולה עם הצוותים האלה הוא יותר טוב. אני חושב שזה שיש הרבה תלמידים בוגרים שמגיעים כמו היום, אבל לא רק כמו היום, במשך שנה שלמה ישב ממש מאחוריי תלמיד בוגר, ארבעה ילדים, גר בגבעת הרועה, החליט שבשנה הזאת שלושה ימים הוא נמצא בישיבה. קיצץ את העבודה שלו במחצית, יש לזה גם נפקמין על השנה הקרובה, והיה פה שלושה ימים, אדם עם ארבעה ילדים, אדם ש... יש לו תפקיד בהייטק, כנראה בעל יכולות עצומות. כל כך התפעלתי מהדבר הזה. כל יום רביעי באתי להגיד לו, קודם כל יישר כוח על זה שהוא נמצא. לבית, אני חושב שאפשר היה ללמוד מזה הרבה מאוד. ובוגרים דיינים מכל מיני הזדמנויות, גם בחודש שלום ראינו פה כמה וכמה, שנכנסו לשיעורים. אני חושב שהנכונות של חבר'ה היום, במיוחד בשיעור ד', להישאר בתפקידי פיקוד בצבא, יש לה מחיר בישיבה, ויהיה לה מחיר, יחזור לכאן שיעור הרבה יותר קטן, אבל יש גם דבר אדיר בזה, ויש בזה דוגמה אישית נפלאה, וצריך לפחות להכיר גם להם תודה ברמה הכללית. אני רוצה בהזדמנות גם להגיד יישר כוח לכל הצוות החינוכי של הישיבה והטיפולי של הישיבה, מראשי הישיבה ומורנו הרב אהרון שהשם יאריך ימיו ושנותיו בבריאות ובשמחה, לראשי הישיבה, לרמים, למשגיחים, לרמים הצעירים, אני חושב שמשתלבים מאוד יפה בישיבה, הצוות המזכירות. אני רוצה להגיד מילה טובה על שוש טל. המבוגרים בני שנה א' לא יודעים מזאת שוש טל, אם אני יש לרובה. אבל בכל אופן, שוש טל היא מוסד. היא לא רק אישה שעבדה בישיבה. אני חושב שכרוחה של הישיבה בכלליותה היא עבדה במסירות, באכפתיות. עם ראשי הישיבה כמעט מראשית הקמתה של הישיבה, במסירות, באחריות, במשך ממש מעל ל-40 שנה. ואנחנו כולנו חייבים לתודעה עצומה על כל מה שהמשרד תפעל. ברוך השם, יש צוות חדש במשרד, ואני חושב שנאחל שימשיך בדרך הזאת. אני חושב שכל צוות העובדים בני חוץ לארץ, מהרמי, דרך דני מרביס, המדריכים, מעבירי החוגים, המשיבים מסדר ערב, מזכירות של בני חוץ לארץ, צוות התחזוקה, צוות המדבר, צוות ניהול הכספים בארץ ובחוץ לארץ, יואל וייס, צוות שמטפל בבוגרים, עמותת הנהלת הישיבה, כל הפועלים ברצינות, במסירות, באכפתיות. הרבה מעבר, אני לא מדבר על כל אלה שפועלים בהתנדבות, אבל גם אדם שעובד עבודה יכול לעבוד ולעשות וי, ויש אדם שיכול לעבוד ולהתמסר, ולראות בזה שליחות, ולהשקיע בזה. ולרצות לעשות את זה בצורה הטובה ביותר האפשרית. ואני חושב שנדמה לי שבאופן כללי זאת רוח הדברים כאן. בסופו של דבר כל אלו פועלים על מנת שבית המדרש יוכל לתפקד בצורה המעולה ביותר. בית המדרש זה אומר גם בית המדרש עם האור ועם המזגן ועם השולחנות והכל, זה אומר הפנימיות, זה אומר הדירות של הכולל, זה אומר המשרדים, זה אומר כל מה שיש, כל התקורה הזאת. בסופו של דבר מי שנמצא כאן, לא תמיד הוא יודע להעריך את זה, אבל הוא נמצא בגן עדן באופן רסמי. בגן עדן. מה נקודת הבחירה של התלמיד הממוצע? לאיזה שיעור לא להיכנס? איזה ספר לא לפתוח? זאת נקודת הבחירה של המשתמל מושג של הרב דסלב. זאת נקודת הבחירה. כל טוב יש לו פה, כל טוב. אין תירוצים. אני יכול לומר לכם, גם אני הייתי פה כוללניק 10 שנים. אני יודע מה זה אומר. שיש לך איזה פיפס קטן באיזה ברז בתוך השעות הקרובות הוא מתוקן. מה זה מובן מאליו? מה זה פשוט? בסופו של דבר כל המערכת הזאת, מראשי הישיבה ועד אחרון העובדים כאן בתחזוקה ובכל הדברים, בסופו של דבר יש להם מטרה אחת, שישיבת הר עציון תוכל להיות מה שהיא. ואני חושב שהם עושים את זה נפלא. בסופו של דבר הוקמה כאן אימפריה של תורה, ואני אומר את זה בלא שום התנשאות. יש פה אימפריה של תורה. יש פה מוסד שהתורה היא מרכז החיים שלו, והוא משפיע. הוא משפיע בכל התחומים שעוסק בהם ברצינות. אם זה בעיון, אם זה בהלכה, אם זה בתנ"ך, אם זה מחשב, בכל התחומים שעוסקים, יש פה מקום שהתורה היא מרכז החיים שלו, והוא מצליח להשפיע הרבה מעבר לתלמידים שנמצאים כאן. המכללה הגדולה שנמצאת כאן, שבעזרת השם בשנה הקרובה תתאחד עם מכללת ליפשיץ עם אלפי התלמידים שלה והבוגרים שלה, שהיא מהווה אבן שואבת באמת לאלפים, אלפי בוגרים מארץ ומחוץ לארץ, שבחלקם תופסים עמדות משמעותיות מאוד, הן בתחום החינוך, גם בצבא, גם במשפט, בכל תחום העשייה הציבורית. אני חושב שלכולם אנחנו חייבים תודה. כמה הערות בודדות ברמה הלאומית, כי אין לנו זמן לעסוק בזה יותר מדי. אני חושב שהאיום האיראני הוא דבר מאוד משמעותי, הן ברמה הצבאית המדינית והן ברמה הרוחנית. אני חושב שכל מי שמתכוון ברצינות להתפלל ביום הרחמים לא יכול גם על זה להתחנן. זה לא דבר פשוט. שמישהו יגיד לתשן אם הוא מוכן להיות במקומו של ראש הממשלה, מה ההחלטה שהוא צריך לקבל? זה כל כך לא פשוט. אני הייתי בצבא בתפקידים שאני יכול להבין את המשמעות של ההחלטה הזאת. לשום כיוון זה לא פשוט. ובעבונותינו הכל נתפס על ידי התקשורת כמשהו שהשיקולים הם כאלה וכאלה. הדברים הרבה יותר עמוקים ומורכבים ולא נעריך בהם כרגע. כמה קל, אני אתייחס לזה גם בישיבה, לבקר מבחוץ. כשאתה, אין לך אחריות. עליך זה לא מוטל. כמה זה קל לבקר. האיום הסורי הוא לא איום קטן. אם המשטר שם נופל, ומבחינה מוסרית, אין שאלה שהוא צריך ליפול. מה ההשלכות של הדבר הזה? אין שם חובבי ציון יותר מאשר במשטר עצמו. הפוך. מה זה אומר? הצבא לוקח את זה בימים אלה מאוד ברצינות. צבא מתרגל, עושה תרגילים, תרגילי חירום. זה לא פשוט. המצב במצרים הוא גם לא פשוט. האחים המוסלמים גם הם לא חובבי ציון. לא שקודם היו חובבי ציון, אבל הם עוד הרבה פחות. מה זה אומר? כל דבר בפני עצמו והצירוף של שלושה הדברים האלה ביחד. ברמה האסטרטגית הלאומית. אני חושב שהמצב הכלכלי גם הוא צריך להיות חלק מהתפילות שלנו ביום הכיפורים. פער חברתי שהולך וגדל. ואני אמצא לכם פעם החוויה, היו שנים כשהיינו זוג צעיר, אז הייתי הולך יותר מאשר היום לשוק. בשעות שנסגר השוק, לראות עולים חדשים, לראות אנשים מבוגרים, אנשים עריריים, מחטטים שם באשפה לראות כמה מלפפונים רקובים. גם זה חלק מהתפילות שלנו. הפער גדל, ויש לזה צדדים כאלה ואחרים. המשמעות הרוחנית של הגזרות הכלכליות הקרובות. כל כך הרבה משפחות שעובדות ולא גומרות את החודש. הן עובדות, הן לא מתבטלות, הן לא מקבלים ביטוח לאומי. וכמה קשה לגמור את החודש. אלימות בכבישים, אלימות בכלל. אני לא יודע אם אני חושב שאם היינו זוכים היום לנביאים, אין לי ספק שהיו זועקים על זה חמאס. היחס בין מערכת המשפט לשלטון, אני חושב שכל מי שברצינות התבונן בתפילה שיבה שופטנו כבראשונה, צריך להיות מוטרד. לא שהיו גם שנים שסנהדרין הייתה מושחתת, אבל לפחות אופציה, שיהיה פה תיקון, שיהיה פה צדק. הנחיצות האדירה של ציבור של אנשים ירא שמיים שישמשו בעמדות מפתח ציבוריות בכל המערכות, הפוליטית, המשפטית, התקשורתית, השלטונית. כמה אנחנו, את כל מה שהזכרתי בשתי דקות האחרונות, כמה זה מהווה מוקד שאנחנו מוטרדים בו בתפילות שלנו. שזה ברור לנו שבמקביל למה שכל אחד, אני מקווה, סידר לעצמו וידוי אישי, כתוב, מפורט, אישי שלו, יש לו גם וידוי כללי על מה שהזכרתי. והזכרתי בתמצית, הזכרתי ככה ממש תמצית של התמצית. אפשר להעריך הרבה, והזמן שלי לא לטובתי. איך מצד אחד הקדוש הוא מנהל את העולם, ואנחנו רואים את זה בעליל, וכמה אנחנו תלויים בו, ואיך מצד שני יש להתחנן, לא פחות מזה, תחנונים ורחמים לפני המקום. אני מציין עובדה כללית שהיא לא רק של השנה האחרונה, אני חושב שהיא הולכת ונעשית קשה יותר ברמה הרוחנית והחברתית. ההתמודדות עם המכשירים הסלולריים החדשים המתוחכמים, עם הסמארטפונים למיניהם, אני לא יודע כמה הציבור כאן מודע למחיר האדיר שאנחנו משלמים על זה, כמחנכים. אני רואה את זה כאן בישיבה, אבל אני שומע גם מה קורה בבתי הספר, מה זה משפיע על הבן אדם, על התקשורת שלו עם ההורים שלו, עם החברים שלו, על נקודות ההתבוננות שלו, כאילו איפה הוא נמצא, איפה הוא שקוע. אני רוצה להגיד שבהגדרה שיחת מוסר היא לא מקובלת במקומותינו, כי אצלנו לומדים מחשבה, לא לומדים מוסר. ככה בגדול, וניסיונות שונים שנעשו לגבי שיעורים במוסר לא התקיימו מעבר מספר פעמים. אני חושב שזה דורש גם מחשבה. מה זה, אנחנו כבר מושלמים, מסודרים, אנחנו רק רוצים להרחיב את הדעת שלנו, להבין יותר את הדעות השונות, את העמדות השונות, להגביר את התודעה המוסרית. מה אם להגביר את המעשים המוסריים? אז אני יודע, יש תלמידים שעוסקים בזה. אין לי שום דרך להעריך כמה. היה פעם מקובל, הייתה יזומה לפני כמה שנים של לימוד מוסר בתחילת סדר ערב, אני לא יודע כמה עוד מחזיקים בזה, אני מבין ש... מעט מאוד, אבל זאת נקודה למחשבה. אחד ההבדלים המהותיים בין מוסר למחשבה, שזה לא רק איזה הגיג מחשבתי, אלא מה אני צריך לתקן, מה אני צריך לעשות, מה אני צריך לעשות אחרת. וכלשון הרמח"ל, לא באתי כאן לחדש שום דבר, אלא לומר את הדברים שאני חושב שידועים אולי קצת לחדד אותה. לפני שאני בא לדון בצדדים חיונים חיזוק של כלל בית המדרש, אני רוצה גם להגיד איזשהו חשבון נפש אישי. אני חושב שבמכלול העיסוקים, גם הפרטיים וגם הציבוריים, אני צריך יותר להשקיע זמן בישיבה ובבית המדרש. באמת אני משקיע את עיקר זמני בזה, ואני חושב שצריך להשקיע בזה יותר, כי בהגדרת התפקיד זה תפקיד שאין לו גבולות. מה זה, אם אתה נמצא בסדר ערב אז אתה בסדר, ואתה בסדר בוקר לא יכול אז אתה לא, אתה אין סוף לזה. ועדיין אני חושב שאני צריך להשקיע יותר. אני חושב שאני צריך יותר ליזום בקשר עם תלמידים. אני יכול להגיד שאני חושב שאני משתדל, אני יכול להגיד שאני חושב שאני מתקדם, אני חושב שצריך יותר. ואני יכול לומר, אני אמרתי את זה לא פעם, אני אזכיר את זה, שזה שאני לא ניגש לתלמידים, כי אני לא רוצה לכפות את עצמי על אף אחד. אני מקווה ואני חושב שכל אחד, כל מי שיושב פה יודע שאני מאוד שמח על כל שיחה עם כל תלמיד, ללא שום יוצא מן הכלל. לא תמיד זה מתאפשר מכל מיני דברים באותו עיתוי, אבל זה לא פותר אותי מכלום. אני חושב שצריך להגדיל עין טובה שלי. לא במקרה, הרבה מן המקרים הלא פשוטים בישיבה מגיעים לפתחי. ואני רואה עוד תופעה שצריכה תיקון, ועוד תופעה שצריכה תיקון. ומה אפשר לעשות? גם לי יש מידה לא מבוטלת של ביקורת. מידת ביקורת. מה היחס בין הביקורת לבין העין הטובה? אני חושב שצריך אני צריך להשתדל בזה יותר. שתהיה יותר עין טובה ופחות ביקורת. אני חושב שצריך יותר לדון לקו זכות, ויותר להיזהר משיפוטיות. אני יודע, כל שנה אני אומר את זה, ואני אומר את זה גם השנה, אני אחזור על לא מעט דברים שאמרתי בעבר, זה למדתי מורי ורבי הרב מיטל, זכר צדיק לברכה, שכשהדברים הם אמת, אז אתה חוזר אליהם, כי הם אמת, ויש להם תוקף גם היום. אני חושב שלא פעם, בכל מיני הזדמנויות, ואני מבקש מהתלמידים סליחה באופן אישי, כל מיני דברים שאתה מקבל החלטות, מתפרשים לא נכון. לא נכון. ואני לא יכול לפרט את זה. כי אם אני אפרט את זה, זה יהיה לא מוסרי. כי זה נוגע לתלמיד אחר, וזה נוגע לעניין אחר, וזה קשור בעניין של עבודה, ופעם בעניין של דירה, ופעם בעניין של לא משנה, לא נפרט. ואני חושב שבהגדרה באופן מובנה תלמיד לא יכול להבין את זה, ולכן אני לא מפרט, וזה מאוד קל לבקר. אבל אני בכל אופן רוצה לבקש סליחה, כי ייתכן שלפעמים דברים מתפרשים לא כראוי, ואני לא יכול לבוא ולהסביר למה. אני מקווה שיש מספיק אמונה ואמון שאני מתכוון לטובה, ושאני משתדל לעשות את הדברים ביושר. אני יכול לומר לכם על מקרה שאני לא אפרט, שקרה לפני לא כל כך הרבה זמן, שתלמיד בא אליי בביקורת מאוד נוקבת, ולא היה לי צל של ספק שנהגתי ביושר. אבל אמרתי, טוב, אם אתה טוען ככה, הלכתי, שאלתי שניים מחבריי בצוות, תלמידי חכמים, אנשים שמבינים בהנהגת ציבור, והם הצדיקו אותי לגמרי. הלכתי ואמרתי לו, תדע לך, אמרת את מה שאמרת, אני חושב שלא נהגת נכון, אבל אמרת, אני הלכתי לבדוק את עצמי. זה שאני נוהג, אני טועה לא פעם ולא פעמיים. מי שלא עושה, לא טועה. ואני יודע גם להודות שלפעמים אני נכשל. לא פעם ולא פעמיים ולא הרבה פעמים. זה לא נובע חס ושלום מחוסר שיקול דעת או מחוסר זהירות, זה נובע מכל מיני סיבות שלפעמים הן מתפרשות באופן אחר. אז מעבר למה שביקשתי ממנו, מהתלמיד הזה, סליחה, אני רוצה לומר את זה גם ברמה הציבורית. אני חושב שלגבי עבודת הרמי וראשי הישיבה, ואני אומר זאת כמובן רק בשמי, לא שאלתי אף אחד, יש פה באמת חבורה מיוחדת באיכותה, בגדלות שלה, בתורה, באישיות שלהם. אני לומד מכולם המון. אני חושב שצריך יותר עבודת צוות בין הרמי בישיבה. אני חושב שהביקורתיות שלנו כרמים גדולה מדי. אני מרגיש לעתים, אני אתכף לזה אחר כך בענייני הישיבה, לא פעם התנשאות ביחס לישיבות אחרות, ביחס לתופעות אחרות. לא טוב לי, לא טוב לי עם זה. אני חושב שיש לנו המון, המון מה ללמוד מישיבות אחרות. אני יכול להגיד שלפני שנה נפגשנו עם צוות הרמים של ישיבת מעלה אדומים, והשנה נפגשנו צוות הרמים של ירוחם, ואני חושב שבשתי הפגישות למדנו המון. אני חושב שצריך להתפגש גם עם ישיבות שונות מישיבת הר עציון. שונות לגמרי. עם צוות הרמים של ישיבת הר המור, עם צוות הרמים של ישיבת תורת החיים, עם צוות הרמים של אלון מורה, ולא במקרה הזכרתי את שלושתם. אני חושב שיש לנו הרבה מה ללמוד מכולם. אני חושב שלגבי הקשר האישי בין רמים לתלמידים, צריך עוד. יש. ויש, אני חושב, יותר מאשר פעם. ועדיין צריך יותר. אני חושב שהרמים הצעירים בעניין זה מוסיפים גם איכותית וגם כמותית דבר אדיר, וצריך עוד. אני חושב שהמערכת הענקית הזאת היא ענקית. לא יודעת כמה אתם מודעים לזה. היא כבדה. ארבעה ראשי ישיבה, שני משגיחים, עשרות רמים, צוות, מכללה ענקית. לא תמיד זה פשוט שאתה רוצה ליזום משהו שקל לעשות את זה. כי זה גדול, וזה קשה, וזה כבד. האם אנחנו מספיק חשובים לתלמידים? אני מקווה שכן. אני שמעתי באחת הנסיעות לצבא שהזכרתי, שאולי יש תלמידים שמרגישים שלא תמיד. ואם לא תמיד אנחנו מספיק קשובים, אני חושב שצריכים לתקן את זה. אני חושב שאחד הדברים הראשוניים שכל רם צריך, זה שתהיה לו יכולת הקשבה, הקשבה עמוקה, אמיתית, פנימית, שהוא ממש במצב שהוא בא לשמוע מה יש לך להגיד. ואם זה לא ברור, מי ראש הישיבה הרב אהרון ושאר ראשי הישיבה ועד אחרון העובדים כאן, זה דבר שצריך לתקן אותו. אני שואל את עצמי, האם בנתונים הבסיסיים של הישיבה, אלו הרמים, אלו התלמידים, זה אופי המקום, האם אנחנו עושים כמיטב יכולתנו שיכולים יותר וצריכים יותר? אני חושב שאנחנו צריכים יותר. וזה לא מפני שאנחנו לא עושים, אלא שצריכים יותר. עד עכשיו עסקנו בעיקר בחצי המלא של הקוץ, ואמרתי קודם, בחצי זה בין 90% לבין 100%. אני רוצה לעבור לחלק השני. ואני רוצה להיות, כמו שאמרתי קודם, זהיר מהכללות. אני חושב שאני אדבר על דברים בלשון חדה כדי לחדד, ואולי הם יהיו יותר קיצוניים מן המציאות עצמה, אבל זה בא להצביע על כיוון. ואמרתי קודם על הפרופורציות, אני לא אגביר את זה יותר. אני לא פעם אומר שמי שמרשה לעצמו לשרת רק שנה וארבעה חודשים צריך להיות בהסדר לכל החיים. יש לי תחושה, ונדמה לי שיש לי עוד שותפים בתחושה הזאת, שיותר ויותר ההסדר זה סידור נוח לעבור את החמש שנים האלה. משהו טוב. לומדים תורה, החברה, בלי עין הרע, חברה נפלאה. בסופו של דבר, כמה תלמיד ממוצע מבין שזה שהוא עושה רק שנה וארבעה חודשים, יש לו חובה להשלים כל החיים. ואני מדבר לא על אלה שרואים סרטים בלילות, על אלה ששבועות לא נמצאים בישיבה בפסיכומטרי. אני מדבר על אלה שנמצאים בוקר, צהריים, ערב, לילה בישיבה. כשהחברים שלהם הם בבוץ, הם בחמסין, במקומות כאלה ואחרים, 3 שנים מלאות, אף אחד לא שאל אותם. מי שנמצא בהסדר, על פי חוק, הוא 4 שנים. רוצים לשנות את זה, זה נכון. ואני מאוד מבין את הצבא. האם מבינים שזה חב לאחריני? חב לאחריני עד 120, שהתורה שאתם לומדים כאן היא לא תורה פרטית. זה לא ניצול הזמן המרבי כמה שזה טוב שאפשר לקבל ולהפיק תועלת כאן. אלא שיש מחויבות, לא רצון טוב, לא התנדבות כי אתם אנשים צדיקים. יש מחויבות לתת לכלל. מה, ההסדר נולד כדי שתרגישו טוב? שתפיקו תועלת במרחב, בפער שבין 4 שנים לבין 5 שנים? מי שאחרי 5 שנים ביום שהוא נמצא בבקום עוזב את הישיבה, ככה מבינים? מי שמבין ככה מבין לא נכון. זה ניצול. אם אתה נמצא כאן ואתה לומד תורה כאן ויש לך את הזכות ללמוד תורה וזו זכות אדירה, יש לך מחויבות. הכלל זה לא משהו צדדי. במקומותינו ההלכה של יכול לעשות בידי אחרים, לפי מיטב הבנתי, ואני לא מדבר בציניות, יש לה היקפים והרחבות שאני לא מכיר אותם. אני אומר את זה ברצינות. כאילו השיקול הראשון יכול לעשות בידי אחרים, או שיש לי זכות לעשות את זה, יש לי מחויבות לעשות את זה, זה מוטל עליי, לא לשכן שלי. הרב עמיטל זכר צדיק לברכה דיבר לא פעם על פרזיטיות רוחנית, שכל אחד יעשה את החשבון ביום הרחמים. מה, אין בו מיליגרם של פרזיטיות רוחנית במקצוע שהוא בחר ללמוד, במקום שהוא בחר לגור, באישה שהוא בחר, בילדים שהוא יחנך? אין פרזיטיות. הוא לא רוצה להפיק את המרב ולתת, זה טוב, אנחנו נשקול. תשאלו את עצמכם. הרב דסלר, יש קטע נפלא בקונטרס החסד שהכותרת שלו זה בדבר הנותן והנוטל. הרב דסלר טוען שכל אדם הוא או נותן או נוטל. הוא אומר אין מצב באמצע. מי שחושב, ובמקומותינו זה מאוד מקובל בהרבה תחומים, שהוא יושב על הגדר, הוא לא נוטל, הוא טועה. הוא נוטל, הוא ממש נוטל כשהוא יושב על הגדר ומבקר ימינה ושמאלה. הוא נוטל, הוא לוקח לעצמו, הוא לא נותן לאחר. מי שאתה מחייך לו, יש לך מאור פנים והוא עם פנים ככה נפולות ולא מסתכל עליך, הוא נוטל. מי שאתה אומר לו בוקר טוב, אני משתדל להגיד לכל תלמיד, והוא לא עונה לך, הוא נוטל. נתתי דוגמאות פשוטות, יש דוגמאות יותר קשות. האם אנחנו רוצים להיות נוטלים בחיים שלנו או רוצים להיות נותנים בחיים שלנו? זאת שאלת מפתח של חיים. בשביל מה אתה נמצא פה בעולם הזה? בשביל עצמך? גם בשביל הרוחניות של עצמך? זה מה שמעסיק אותך? אתה לא חלק מכלל? כשחייל נהרג, לא עלינו קרה הדבר הזה בערב שבת, תפילת ליל שבת הייתה אחרת או לא הייתה אחרת? זה נוגע לך או שזה רק נוגע למשפחה שלו ולחברים שלו? מהדורות חדשות, היא משפיעה לתפילה או לא משפיעה לתפילה? היא משפיעה להחלטות שלך אם אתה תהיה פחות פרזית או יותר פרזית? הדבר הזה, אני מרגיש, יש היבטים רבים מאוד שצריכים תיקון. בתוך כותלי הישיבה, מחוץ לכותלי הישיבה. הסדר, הניקיון פה. מה, כשיש נייר פה ברחבה, אז הערבים ירימו אותו. כן? זה התפקיד שלהם. אני לא אבזבז את הזמן הפרטי שלי על הקטנות האלה. אני לא אתכופף בשביל זה. כשיש שמירות ותורנויות, ואדם לא מגיע בזמן, לא מגיע בזמן, הוא לא יתבלבל בשעון, הוא לא מגיע בזמן, לא אכפת לו משהו מטרטר את כולם, את מי שנמצא במקום, את אחראי השמירות, זה לא מעסיק אותו בתפילה שלו, הוא רגוע אחר כך. זה לא משהו שקרה פעם בשנה. זה לא משהו שקורה פעם בחודש. זה קורה יותר מאשר פעם בשבוע. ואיך הוא מגיע לשמירה? ברצינות לשמור או לעשות את אבי? ומה הדוגמה האישית של המבוגרים בזה? כשהצעיר אומרים לו, כן, אתה צריך לפטרל עכשיו. עזוב, עזוב שטויות. לוקחים את המחשב ונמצאים במועדון ונמצאים פה במבואה. והשעתיים, במקרה הטוב, לומדים תורה. במקרה הפחות טוב, לא לומדים תורה. לא מדבר על שאלת האחריות. מדבר על ה... מה, לא אכפת לך? מה? החיים זה רק אתה, מה שנוח לך, מה שאתה מקבל. איפה האחריות? איפה המחויבות? באחד התשעים לאחרונה עלתה באופן מאוד מאוד רציני סוגיית הציניות. אני אחרי זה אתייחס אליה. אני רוצה לדבר על נקודה אחרת. אחד התלמידים אמר לי, תשמע, אנחנו כבר מיואשים. עמדו כמה חבר'ה וטענו, אנחנו מרגישים שכשרוצים להציע משהו שונה, לשפר משהו, לא נותנים, החבר'ה לא נותנים. ואנחנו מיואשים. זאת הישיבה, ככה היא תיראה. לנו אין כוח לשנות. חברים, מה יהיה בגילי, תגידו? בעוד 40 שנה, מה אתם תחשבו? אם היום מיואשים? מה יקרה עם הילדים שלכם, עם האישה שלכם, עם הקהילה שלכם? גם תגידו, לא, אין לי כוח, לא. נעזור, זה באמת לא טוב. זה באמת לא ראוי, אבל אין לי כוח. אין, בשביל מה אנחנו נמצאים בעולם הזה? לא בשביל לשפר את הישיבה הזאת, לא בשביל לשפר אותה. בשביל מה אתם נמצאים פה? לא לשפר את הישיבה? מה, זה רק עניין של הצוות החינוכי? מה איתכם? לא אכפת לכם? לא אכפת לכם שאדם בודד נפגע? לא אכפת לכם שציבור נפגע? כי כן, ככה זה במקומותינו, זה מנהג המקום. פה ציניים, פה מבקרים אנשים, בלי סוף. הרי מראש הישיבה עד אחרון העובדים, כל דבר שאומרים הוא עובר ביקורת. ביקורת נוקבת. מי שיושב על הגדר יש לו זמן להתבונן ולבקר. אין משהו אחר, אין מה לקחת אחריות, לקחת שותפות, להבין שהמוסד הזה הוא שלכם. הרי הוא אתם, המוסד זה אתם. זה לא בגלל שיש לי זקן גדול ואני מבוגר מכם ב-40 שנה. זה מוסד של כולנו. אתם בישיבת הר ציון. מה, לא אכפת לכם? שמישהו רוצה להגיד משהו חדש? לא, זה לא מקובל אצלנו. איך עושים את זה? איך מרשים לעצמם לחשוב ככה? יש תודעת שליחות, זה שיקול כשאתה בוחר מקצוע, זה שיקול כשאתה בוחר אישה, זה שיקול איפה אתה בוחר איפה לגור, או שהגרעינים התורניים, ההתיישבות בכל מיני מקומות, מי שהולך לפריפריה, זה אלה שאין להם את היכולות שלנו. זה טוב בשביל היותר חלשים. זה יכול להיעשות בגדול על ידי אחרים, לא על ידי. אני לא חלק מזה, אני דואג לעצמי, באמת באמת אני דואג לעצמי, ודואג ברצינות גם לחלק הרוחני שבי. זה לא דאגה חומרית, זה לא דאגה, זה דאגה באמת לרוח שבי, באמת, אני לא אומר בשום ציניות, זה דאגה למציאות הרוחנית שלי, אבל שלי, מה זה מועיל לי, לא לכלל. אני לא. זה נכון. אנחנו מדברים בתפילה, מדברים בלשון רבים, בבידוד, אבל תכלס מה שמעסיק אותי זה אני. כמה אני מפיק פה, לא כמה אני נותן פה.
אני מרגיש שהנקודה הזאת היא נקודת מפתח, אני מרגיש שהיא צריכה תיקון גדול גדול. אני חושב שלימוד הלכה, ואני חושב שתוכנית ההלכה היא דבר גדול, שמי ששותף לה רואה ברכה. אני משיחות עם לא מעט תלמידים, מבין שהלכה זה... נו, מה אתה לומד? אני לומד גמרא בעיון, וגמרא בבקיאות, ותנ"ך, ומחשבה, אני חושב, מה עם הלכה? זה באמת נכון, אני צריך ללמוד הלכה. אבל האם מבינים שללמוד הלכה זה אומר לחיות אחרת עם הקדוש ברוך הוא? זה אומר שמה שאתם לומדים בעיון זה לא רק להגביר את התודעה של המושגים שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. מה זה תורה? תורה זה חיים. אם אדם לא אכפת לו איך הוא מתנהג ואיך הוא לא מתנהג, אז חסר בו משהו עמוק מאוד בקשר עם הקדוש ברוך הוא. הלכה זה לא עוד משהו שאפשר או שאי אפשר. ואני חושב שכל מי שפה, אמנם פה יש לא כל כך הרבה אנשים מבוגרים פה בשיחה, אבל מי שנמצא בכולל ולמד פעם ברצינות הלכות שבת, מה, הוא יכול להגיד ששמירת השבת קודם ואחר כך זה אותו דבר? או שפתאום מתברר לו שמה שהוא חושב שזה דאורייתא זה בכלל לא כלום, ומה שהוא חושב שזה לא כלום זה דאורייתא? צריך ללמוד, לא רק כדי לדעת, לא רק כדי להגביר את התודעה, כדי לחיות אחרת. כי התורה זה לא רק עניין של דעת, התורה זה עניין של חיים. איך אתה חי? איך אתה חי בבוקר כשאתה קם ואתה פוגש מישהו, ואיך אתה חי כשאתה אוכל, ואיך אתה חי עם אשתך, ואיך אתה חי עם השכנים שלך? עסקנו בענייני הקטלים בתקופה האחרונה בלימוד בישיבה. יש הרבה מה להעריך בזה, ואני רואה שממש השעון כל רגע נעשה פחות לטובתי, אז אני אקצר בזה. אני רוצה לומר עוד כמה מילים לגבי אווירת הביקורת והציניות. ואמרתי את זה באותו טיש. אני מאמין בזה וזה דבר פשוט. מי שמתרגל כל הזמן לבקר, כל הזמן הוא בעמדת ביקורת. מה יהיה כשהוא יתחתן? הוא גם יעסוק בכל הצדדים הלא טובים של אשתו כל היום. מה יהיה כשהוא יחנך את הילדים שלו? אתם יודעים מה זה ילד שמבקרים אותו בלי סוף? שאין לו מיליגרם של ביטחון? בחברה שבה הוא יהיה, בקהילה שבה הוא יהיה. שאלה גדולה שהעליתי קודם, עד כמה הוא יהיה שותף בקהילה, הוא ייקח אחריות על הדף היומי ועל הלימוד של הילדים ועל הצורה, על הצניעות במחנה ועל קיום המצוות בקהילה. זאת שאלה שהעליתי קודם. אבל כמה הוא יעסוק בביקורת בקהילה או בעל טובה, זה אחד, ובית באחריות ובשותפות, לא להסתכל מבחוץ. ביקורת זאת אומרת זה כאילו לא שייך לך, אתה לא נמצא שם ואתה מסתכל על מי שנמצא מסכן במקום הזה, ויש לך להגיד לו מפה עד להודעה חדשה. האווירה הזאת היא הרסנית, חברים, ויש פה אווירת ביקורת באופן כללי, משיחה של מורנו הרב אהרון ועד אחרון העובדים כאן. המציאות הזאת לא רק שהיא לא בריאה, היא מציאות שפוגמת בכולנו באופן אישי, והיא פוגמת גם בהרגשה הטובה. באחת הנסיעות, אחד החברים העלה ככה דבר יפה. הוא אמר, כשהוא שאל מישהו איך נראית השבת, הוא אומר, ממש לא טוב. אז הוא שאל אותו, תגיד, הטישים הם טובים, מצוינים, והאוכל הוא טוב, מצוין, והשיחות של ראשי ישיבה מצוינות, והשיעור הוא טוב, מצוין. אז למה לא טוב? הוא אומר שהוא לא הבין. קודם כל לא טוב. אחר כך, אם אתה מתייחס בפרטים לזה, זה, זה, זה טוב. אותו תלמיד אמר שתיאר את המציאות, הוא אמר, הוא אומר, הוא הלך לישיבות אחרות, הוא אומר, אין שבת כמו פה בישיבת הר עציון. מבחינת האיחוד, מבחינת העוצמה, מבחינת ההיקף של מה שלומדים ומה שמלמדים ומה שעושים, אין. ובכל אופן, כל הזמן יש ביקורת. אז זה תלוי במתבודן או זה תלוי במציאות? גם יכול להיות לו משקפיים שכל הזמן הוא רואה מה לא טוב. וזה החיים שלו. ואדם יכול להיות לו משקפיים שהוא רואה טוב, שהוא מפרגן ושהוא נותן כוחות לשני. והוא מפרגן לא רק לפרטים, הוא מפרגן באופן כללי כעובד השם, הוא מפרגן. להיות כל הזמן בעמדה של ביקורת מעבר לתומעה שיש בזה. ביקורת בונה היא דבר נצרך והכרחי. אבל זה בדיוק החילוק הפשוט בין ביקורת בונה לביקורת הורסת. לביקורת בונה לא רק שאתה שותף לביקורת על עצמך, אלא שאתה מוכן לשאת באלונקה הזאת, לקחת אחריות. זה ביקורת בונה. שאתה אומר זה לא טוב ואני מוכן לתקן. אני מוכן להיות שותף. אני מוכן לרתום את חבריי כדי שנתקן כולנו. זה ביקורת בונה. הציניות, שוב, יש הרבה מאוד מה להעריך בה, גם אם היא נמצאת בחלקים כאלה או אחרים במצב של שיפור, עדיין אני חושב שיש עוד המון מה לעשות בתחום הזה. יש הבדל עצום בין חוש הומור, שהוא דבר אדיר, לבין ציניות. ציניות זה ביטוי מובהק של חוסר לקיחת אחריות. שאתה יכול לצחוק על כל אחד, ואתה לא משלם שום מחיר. אתה נשאר איפה שאתה, ואתה צוחק על העולם. כמה טוב, כמה אתה שולט בזה. זה ציניות, שהרבה פעמים המקור שלה הוא מנגנון הגנה. שאתה לא רוצה שיבקרו אותך. אז הרבה יותר טוב לבקר את האחרים, הרבה יותר קל. התכוונתי, אני לא אספיק, אני רק ממליץ לכם על לקרוא את דברי הרב קוק, בין היה על אני בריה וחבירי בריה, את הגמרא בברכות כולם מכירים, מה מסביר הרב שם. הרבה פעמים הציניות הזאת מלווה באידיאולוגיה של אמת. אני בא לבקר כדי שיהיה יותר טוב. אתה גם מוכן לעשות בשביל זה, או שרק להגיד מה לא טוב? אני חושב שהרבה פעמים יש הרבה מאוד אנוכיות בזה. יש הרבה הסתכלות על עצמך, בלי מוכנות לראות את ההשלכות של זה. כל אחד ישאל את עצמו, זה בעוד יום וחצי, עוד יום אחד. זה כלול בבעשית הישר והטוב של הרמב"ן, הציניות הזאת? זה כתוב ברגישות שאתה מחויב על כל אחד ואחד? או שזה לא כל כך כתוב, אבל זה מנהג המקום. ומי שרוצה להצטרף, אז עדיף שיהיה בצד הזה מאשר בצד השני. הציניות היא אוטמת, היא חוסמת. באופן עמוק היא חוסמת את מי שאומר אותה. אבל היא ודאי חוסמת את מי שלא יכול, לא חושב כמותך. והוא פשוט לא מעיז פה להביע את דעתו. כי זה לא ככה כולם חושבים. כי זאת לא אווירה. כמה כל אחד העמית את עצמו במקום שהשני נמצא בו, כשמבקרים אותו? אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. על האדם שמבקרים אותו, שלא נותנים לו לנשום, שחונקים אותו. אני אומר, אני יכול להבין שלא כולם אוהבים ריקודים. ואני יכול להבין שלא כולם אוהבים שירים. ואני מבין שכולם ממש חושבים שלהביע רגשות זה חולשה, כי יש לנו דעה. מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו רגש זה צריך עיון גדול בשביל מה. הוא נתן דעה. צריך להתחשב בה, להשתמש בה באופן מקסימלי, אבל רגש זה סוג של... זה, יש אנשים שצריכים את זה. כשתקימו משפחה, אין לכם מושג כמה רגש זה דבר חיוני במערכת היחסים בין בני זוג, בין הורים לבין ילדים. אין לכם מושג. כמה בלי זה, זה לא חיים. כשהתפילה ארוכה מדי, ועוד ועוד. אני השבוע הזדעזעתי שבחור אמר לי שאחד הדברים שממש מפריעים לו בישיבה זה הסעודות, הסעודות בשבת. ושיש חבורה מסוימת של אנשים שבקידוש הם אוכלים הרבה ומסדרים לחם משנה כדי שלא יהיו בסעודה. יש פתרון יצירתי, נכון? או שהם סידרו לעצמם סעודה נפרדת. פה בישיבת הר... זה לא... עכשיו דיברתי על ישיבת הרציון. אני אומר לכם, אני... אם אני אסתכל פה, אני אתחיל לבכות. זה גבל, באמת זה גבל. מה, כל מי שעושה... מה, זה לא עניין כללי, סעודה. סעודת שבת זה לא הזדמנות לשיר, להגיד דברי תורה ברצינות, לדבר ביחד בנעימות. לא, גומרים, הולכים כמה שפחות. ואם מישהו מעיז לרקוד, אז זה בכלל קטסטרופה. כמה יש לנו יכולת להכיל דעה אחרת ממך? מה, עד כדי כך הפתיחות של ישיבת הר עציון לא הגיעה למידה הזאת שאפשר להכיל שמישהו חושב אחרת ממך, ולא תבזה אותו, ולא תתנסה מעליו, ולא תחשוב שהוא מסכן כי הוא רוצה לרקוד, או כי התפילה ארוכה מדי בשבילך. אני אומר לכם, אין לי מילים איך לתאר את ההרגשה שלי. אין לי מילים. אמר לי תלמיד שהגיע לפה לישיבה לזמן קצר, בחודש אלול, בא מישיבה אחרת. אמר לי, תדע לך, אני נדהמתי לראות כמה ישיבת הר עציון היא כל כך נחרצת בדעות שלה, וכל כך לא פתוחה לשום דבר שהוא לא ישיבת הר עציון. כל אחד חשב על זה ברצינות, מה ההשלכות של ההתבוננות הזאת. כמה התנשאות יש בזה, שהכי טוב זה רק אצלנו. מי שמסכן לומד בישיבה אחרת, נו, באמת, יש לו דעה אחרת. כל האמת אצלך, כל האמת היא במורכבות של ישיבת הר עציון. לא יכולה להיות אמת חד משמעית בכיוון כזה, בתחומים רוחניים, בתחומים לאומיים, בתחומים חברתיים. לא יכול להיות שיש דעה אחרת שאפשר לא להסכים איתה, אבל לכבד אותה, להבין שמישהו רשאי לחשוב אחרת, ואתה תכבד אותו בגלל שהוא חושב אחרת, כי הוא צלם אלוקים לא פחות ממך, והאמת שלו לא פחותה משלך. מה, כל האמת אצלם, כל מי שיושב פה, מה אתם חושבים? מי שנמצא במקום הזה, ואני מזכיר, אני לא רוצה לעשות הכללה, דיברתי באופן כללי, ודיברתי דברים קשים, אבל דיברתי למי שזה שייך אליו, ומי שלא שייך אליו, טוב שישמע, כדי שיבין לפחות שאם הוא רוצה לחדש משהו כאן, שיחדש משהו, ויבקרו אותו, אז יבקרו אותו. אז מה? מה, זה פחות אמת אם פה מנהג המקום לצחוק על מי שרוקד? זה פחות אמת לעשות, לשיר שהוא רוצה לשיר, כי פה זה לא מנהג המקום? מה, הוא חושש מעצמו, הוא מפחד מעצמו, הוא לא רוצה ביקורת ומוכן לוותר על עמדותיו? שיחזק את עמדותיו, שיביא חברים אחרים שעשו כמותו. מה יש? מילה אחת על יחס לרבנים. נדמה לי, אני מקווה, קודם כל על עצמי, אני חושב שבוודאי לרבותיי, רבותיי הרב, מורנו הרב ליכטנשטיין, שיבדל לחיים ארוכים, מורנו הרב עמיטל זכר צדיק לברכה, שבאמת נושא הכבוד לא היה נושא. והגדלות העצומה של האמירה הזאת עצמה היא, אפשר לתת עליה שיחה שלמה. שזה לא היה נושא. ורבים הנושאים שבהם היו חילוקי דעות ביניהם. אבל כבוד זה לא היה נושא. באמת מכבדים פה את הרבנים? יכולה לתת שיחה על ידי מורנו הרב ליכטנשטיין, ותוך כדי דיבור כבר, ישר ומשופד. מה, גדול הדור יושב פה כל יום, לומד תורה מהבוקר עד הלילה. ככה מדברים אליו? ככה מתייחסים אליו? כל שיחה פה, כולל בוודאי השיחה הזאת, במקרה הטוב, במקרה הטוב, היא המלצה באלמה. המלצה באלמה. נקודה למחשבה. כשהרב מדן, ראש הישיבה, נתן לפני שבוע שיחה, כשהרב מדן בשיחה, אתם מבינים, הרב מדן צריך להתייחס למנעולים. קודם תחשבו על עצם הדבר הזה. הוא התייחס למנעולים. אני הקטן, ככה, ניסיתי לחשוב כמה זמן זה יחזיק מעמד. אני יכול להעיד השיחה איתה אחרי מנחה, שבאותו ערב, יצאתי פה מאוחר מהישיבה, היו מנעולים סגורים. כשבאתי למחרת בבוקר, המנעולים היו פתוחים. מה זה אומר? מה זה? מורנו הרב מדן הוא ראש ישיבה. אז זה שהוא מדבר יפה, והוא מבקש יפה, זה חלק מגדולתו. אבל הוא התכוון ברצינות שהמנעולים יהיו סגורים. הוא לא התכוון להמלצה באלמה. זה צפצוף רבתי, ראש הישיבה. והבנותינו, הוא צריך לדבר על המנעולים, והוא צריך לדבר על השמירה, והוא צריך לדבר על... גם אני הקטן, הקטן, צריך לדבר על כל מיני דברים. אבל מה עושים עם זה אחר כך? כמה יש השלכות לשיחות שניתנות פה? לפעמים בצוות הרמים חושבים, יש בעיה, ניתן שיחה. טוב, יפה, אנחנו רגועים. אני אומר לכם בכנות, התשובה היא לא. כי כל דבר פה עובר לשיפוט מהיר של רבים מן הנוכחים כאן. והשיפוט הוא הקובע. ומי שמחליט, בניגוד לדעתו של ראש הישיבה, ללכת לפתוח את המנעול, מה הוא בעצם אומר? באמת הרב בדן, אני אגיד את זה בצורה לא יפה, עזוב מהשטויות שלך. תן לנו לחיות. אתה, כל התפיסה שלך, של השמירה ושל הביטחון, אתה לא מבין בזה. באמת, אני אומר לך, תשאיר, באמת, אנחנו, הרי הוא לא חס ושלום יאמר לו, תהיו נימוסים, אבל זה מה שהוא באמת חושב, זה מה שהוא מרגיש. בעצם נתת שיחה, מצאת לנכון בשיחה שלך לכלל הישיבה, זה לא קורה כל יום, לא כל יום לדבר על המנעולים. טוב, אז אמרת. אז מה אם אמרת? אז מה אם אמרת? אז אמרת. לא נורא. אנחנו נעשה מה שאנחנו חושבים. לא מדבר על זה שכשמישהו פותח מנעול, הוא לוקח אחריות לא רק על הנוחיות שלו, אלא חס ושלום על הביטחון של כל מי שיושב פה וכל מי שלא יושב פה. הוא לוקח אחריות על זה. אבל מה אפשר לעשות? הרמדן אמר, טוב, נו, עזור. חברים, אני הייתי בביגוע באותניאל עם התלמידים פה של הישיבה. אף אחד מאיתנו לא חלם בחלום הכי פרוע שהשבת הזאת ייגמר בארבעה הרוגים ובעוד פצועים. מה, מישהו יודע מתי יפתיע אותנו, מאיפה? אנחנו מחוסנים? אז זכותכם לחשוב שהביטחון פה והשמירות פה לא נצרכות. זאת זכותכם. אני מציע, כשאתם חושבים את מה שאתם חושבים, לנסות לחשוב אם האחריות הייתה מוטלת עליכם, עליכם, על הביטחון. אתם צריכים לדבר עם האמא מחוץ לארץ שמודאגת, כי ראתה במייל או ראתה באינטרנט שקרה כך וכך בגוש עציון. ואתם צריכים להגיד לה בכנות וביושר, תדעי לך, אנחנו עושים את המקסימום בשביל זה. כן, מי שסוגר את המנעול, שפותר את המנעול, הוא לוקר בחשמון את הזווית הזאת. הוא לוקר בחשמון מה הרב מדי נסתר להעלות עם חס ושלום וחס וחלילה, יקרה משהו קטן קטן. מה זה הצפצוף הזה? באיזה התנסות מי שמצפצף על זה? מה הוא חושב? שראש הישיבה לא חשב על זה, לא נתן את דעתו, אבל הוא ביקש יפה, נכון? הוא ביקש יפה, הוא לא אמר זאת הנחיה, הוא ביקש יפה, מתוך אולי, אני לא יודע אם הרב מדן יש בו תמימות, יש בו תמימות, מתוך תמימות או מחשבה כנה שאם כבר ראש הישיבה הזכיר את זה, אז ירסו לזה ברצינות. אני לקחתי את הדוגמה הזאת, היא דוגמה לעשרות ומאות שיחות פה. בתחומים רבים. הניצול של הזמן זה דבר אדיר. דבר אדיר. מי שלא מכיר את המימרה הזאת, כדאי שיכיר אותה. שפעם מורנו הרב, הרב לפטשן אמר, יש דבר אחד שאני שונא, שונא, הרב, אני שמעתי אותו במרחב של כמה עשרות סנטימטרים, זה עצלנות. כן, כך הרב דיבר, והרב לא מדבר על ביטויים חריפים. הוא שונא עצלנות, וברוך השם, נדמה לי שבבית המדרש הזה, המימרה הזאת היא מובנת, ברוך השם. התובענות להפיק ממך את המקסימום, גם היא מוכרת פה, וברוך השם מגיעים להישגים אדירים אדירים אדירים, ברוך השם. מה קורה עם מי שאין לו את היכולת שלך? אולי זה לא פשוט לו להיות בבית מדרש, אולי זה לא פשוט לו 12 שעות, 14 שעות, 16 שעות ללמוד. האם הראש שלך זה להסתכל עליו ברחמנות ובסלחנות מסכן, או הראש שלך זה להגיד אני לוקח משימה, כל אחד במחזור שלו, כל אחד בשיעור שלו, לקחת משימה, לדעת האלונקה הזאת היא שלך, הלימוד שלו, לא אמרתי שתלמד איתו סדר בוקר, אבל שתמצא קצת זמן, כן, אחרי הצהריים. ברוך השם יש פה לאנשים יכולות, הלוואי עליי עשירית מכל אחד שיש פה, באמת אני אומר. אבל ככה מסתכלים אנשים שקשה להם, שהרמה שנדרשת פה היא גבוהה, היא קשה להם. שאלה טובה, למה באו לישיבה הזאת? כי רצו להיות זנב לאריות. זנב לאריות, רוצים שהוא יהיה אריה, או שמהר מאוד מאוד נעביר אותו לשועלים? מישהו לוקח אחריות על זה שיש פה זנב לאריות? ויש זנבות לאריות בכל מיני מובנים כאן בישיבה. זה אחריות של מי? מי לוקח את זה? זה אכפת לך? זה חשוב לך שהוא יצליח? אתה מוכן להשקיע מהזמן הפרטי שלך בהצלחה שלו? זה מעניין אותך? חשבת על זה בתפילות שלך? התפללת על זה? ניסית לעזור לו? להאיר לו פנים? לחזק אותו בטוב שבו? או שנו באמת מסכן, מה הוא עושה פה בעצם? התבלבל בישיבה, מה הוא חושב לעצמו? טוב, אני רואה שממש אני חרגתי, ו אני עכשיו אגיד דברים בצורה טלגרפית ואני אפסיק, כי אחרת אנחנו רוצים להתפלל ערבית ולאכול, אז יש גבול כמה אני חורג גם. אבל יש עוד הרבה דברים לומר, ואולי נאמר פעם אחרת. יש עדיין תופעות שאין להם שום מקום במקום הזה. שום מקום. מי שמרשה לעצמו להקדיש שעות בשבוע לראות סרטים, הוא גונב, הוא פשוט מרמה, מרמה את המדינה, מרמה אותנו, מבייש את כולנו. זה חילול שם שמיים, פה בכותלי הישיבה. אם הוא מרשה לעצמו את הדבר הזה, אני יכול להבין שקשה לו, דיברתי על זה לפני רגע. אני ממש יכול להבין את זה. שיחליט, או שילך למקום אחר ללמוד, ששם דורשים ממנו פחות, והוא שם מחלקים את הזמן בין עבודה לבין לימודים, ואז זה יכול להיות חלק מהעניין. או שיתגייס, מה אפשר לעשות? זאת האופציה. אבל מי שעושה את זה כאן אחרי שהוא יודע שזה דבר מתואב, מה, הוא ממשיך לעשות את זה? זה קשור לסוגיה של המנעול? ואני ממש לא ראש ישיבה, אני סתם אדם פשוט פה. מה, זה פשוט שאפשר להמשיך לראות פה סרטים שעות, ואני לא יודע את היקף התופעה הזאת. לצערי, אני לא יודע. אני אומר לצערי, כי אני חושב שמי שבאמת רוצה לעזור, יכול להגיד, תשמע, למישהו קשה, בוא תעזור. אין לכם מושג כמה דברים אנחנו מטפלים בצנאה, שאף אחד כאן לא יודע. כי מישהו בא להגיד, ואנחנו עוזרים. תאמינו לי, אנחנו עוזרים, ללא מעט תלמידים. והרב עוזי, אם היה מספיק זמן, הייתי קצת משקיע לתאר כמה הרב עוזי משקיע שעות, 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 יום, לילה, שבוע, חודש, שנה, בלי סוף בלעזור לתלמידים בבוקר ובלילה ובבין הזמן, אין את הזמן כרגע להאריך בזה. אבל איך ממשיכים, יודעים שהדבר הזה לא יעשה, וממשיכים, וממשמע, בגלל שאנחנו לא יודעים, בגלל שאנחנו לא רואים, מה, אין חשבון גם כלפי שמיה? מה, אתה בא, נרשמת לישיבת הסדר כי אתה רוצה, שאתה רוצה להשקיע בתורה, ואתה, את מי אתה מרמה? את מי אתה מרמה? את מי אתה חושב? מה, ראש הישיבה לא יודע מזה, אז יש היתר? איך מעיזים לעשות דבר כזה? דיברנו קודם על שנה וארבע, אבל מי שהשנה וארבע שלו, היא מתלווה לעוד שלוש שנים אחרות, שבחלק מהזמנים הוא בפסיכומטרי, ובחלק מהזמנים הוא בדיווידי, ובחלק מהזמנים הוא לא בבית המדרש, והוא כל מיני, הוא לקח חופשה כזאת וחופשה אחרת. למי הוא נותן דין וחשבון? מה, אין כללים, אין דין ואין דיין. איך הוא מעיז, איך הוא לא מתבייש? ולא מעט האנשים שיודעים על זה ובמקומותינו לא אומרים כלום. זה מנהג המקום. זה בעיה של... באמת הוא מסכן. באמת חבל עליו. אבל מה אפשר לעשות? זה הבן אדם. ממש כמה מילים בקצרה לגבי לימוד תורה. אני אגיד את זה ממש בצורה טלגרפית, ואני עוד אומר מילת סיום ובזה אני אסיים. אני חושב, ואמרתי את זה שנה שעברה, אני חוזר לדבריי, ואני לא מתבייש בזה. אני חושב שצריך הרבה יותר להקדיש זמן תוך כדי לימוד, להעמיק בלימוד שלומדים, לא להתייאש מהר. אם בעל המאור הוא קשה או הרמב"ן קשה, אז להקדיש לו עוד זמן, עד שמבינים. לסכם סוגיה, לא רק שיעור, לסכם סוגיה, לדעת אותה, להבין אותה, שתהיה מסודרת מההתחלה עד הסוף. אני חושב שצריך יותר להקדיש זמן לכתיבה בדברי תורה. זה מחבב את התורה, אהבת התורה מתגדלת, וצריך להקדיש זמן משנה א' לדבר הזה. אני חושב שצריך להקדיש הרבה יותר זמן לחזרות, כדי לדעת את מה שאתה לומד. וזה קשה, הרבה יותר נחמד לחדש. יש עוד הרבה דברים, אבל כבר ממש אני מרגיש שהגזמתי ואני אפסיק. אני אגיד עוד משפט אחד שקשור ליום הכיפורים. יום הכיפורים הוא הזדמנות אדירה. שבית המקדש היה קיים, אפשר להיכנס לפני ולפנים. לפני ולפנים. אין לנו היום בית מקדש. אין היום לשון של זהורית, שבעזרת השם תלבין. אבל אדם יכול לעשות משהו. אדם יכול להגיד, אני מתכוון ברצינות לשנות משהו. אבל ברצינות, לעשות תוכנית עבודה. להיכנס לפני ולפנים של עצמו, של הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. לשאול את עצמו מה השם שואל מעימך. בשביל מה הקדוש הוא נותן לי עוד יום אחד לחיות? לא פעם חברים שואלים אותי, אנחנו ניפגש ביום שני הבא, אני תמיד אומר, לא כמיתה דבדיחותה. אם השם ייתן חיים, כן. זה לא מובן מאליו. נתן לך עוד יום אחד לחיות, מה אתה עושה איתו? יש הזדמנות לתקן. זה ההזדמנות של היום הזה. זה יום רחמים. אפשר להיכנס לפני ולפנים, ויהי רצון שהקדוש הוא יגזור עלינו שנה של שלום, שנה של ביטחון, שנה של שמחה, שנה של ברכה רוחנית וגשמית, שנה של תיקון חברתי, שנה של צדק, שנה שבה נזכה להתמודד עם כל האיומים החיצוניים והפנימיים, שבעזרת השם, השם יגזור עלינו שנה טובה ותהיה גמר חתימה טובה.